בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור עליון בלתי מוגבל. המוסר האלוהי מוחלט ומוצץ מכל דין פרטי. ולמסתכל המרגיל את נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר הלכה, תוכן ישותה פנימית, המתמלא מהעולם הזוהר והאור. עד אשר על כל הלכה הפרק יוכל להרחיב שירה חדשה. שירה מלאה אומר...
עומר מלא.
עומר מלא.
עד כאן. מובן? המשפט האחרון? מה זה עומר מלא? פסוק בתהילים שבועות עומר סלע. רואים את הפסוק הזה? יש את זה בסמך. נתראית. שבועות עומר סלע. נכון, צודק. צודק, נכון. פרק חבקוק מדבר על מתן תורה, יש הרבה רמזים. אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פרן סלע, כיסה שמיים ודור תהילתו מלאה הארץ, כמו בזאת הברכה. השם מסיני בא וזרח מסיר למה, הופיע מהר פרן. אז כאן, אלוה מתימן יבוא קדוש מהר פרן סלע, בנוגע כאור תהיה קרניים מידו לו ושם חביון וזו. לפניו ילך דבר ויצא רשת לרגליו. חזר מבארים את כל הפרק הזה על מתן תורה. אחר כך בהמשך, אריה תאור קשתך, שבועות מתות עומר סלע, נערות תבקע ארץ. שבועות מתות, הרבה שבועות. מה זה שבועה? שבועה זה החלטה, נשבע. אנחנו מכירים מושבע ועומד מהר סיני, שבהר סיני עם ישראל קיבל על עצמו שבועה לשמור את התורה, אבל לא שבועה אחת, להיות שזה שמירה על כל המצוות, אז זה שבועות. מטות, יכול להיות מטות השבטים, יכול להיות מטות שלטון, שכשאדם מקיים את התורה ונשבע לקיים את התורה, אז השם נותן לו מטה, נותן לו שלטון. שבועות מתות עומר סלע. עומר זה כאילו דיברנו על הרבה שבועות, הרבה מצוות, והכל זה דיבור אחד, הכל זה עומר. עומר זה כאילו עניין אחד, ללמד אותנו שכל התורה כולה עניין אחד. התורה היא פגישה עם הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה עומר, כאילו השם דיבר דיבור אחד. כמו שחז"ל אומרים, שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא העולם כולו בריחות של בשמים, ריחות של שושנים. כלומר, שבדיבור של השם, השם הוא לא נפרד, כל דיבור שלו זה כולל את כל מה שיש. כל דיבור של השם זה ביטוי של מלך מלכי המלכים, מקור חיים. לכן כל דיבור זה כולל את כל התורה. אז כשאנחנו לומדים תורה, עם מעמיקים יכולים לראות שבכל דיבור יש את כל התורה כולה. אפשר להעמיק ולפלפל ולראות שכל דיבור שייך לכל התורה. וזה מה שכותב כאן הרב, עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה. התורה נקראת שירה, כתבו לכם את השירה הזאת, שירה מלאה עומר סלע. שירה, למה נקראת שירה? שירה, להבדיל מדיבור, שירה זה גם בדרך כלל עם ניגון, זה עם רגש. הדיבור הוא רק שכל. השירה היא מחברת את הלב עם המוח. התורה כולה היא מלאה שירה. נקראת שירה שהיא לא רק נוגעת למוח, זה לא שכל קר, אלא זה גם מעורר את הלב. את היראת שמיים, את הרגשות המוסריים, את שמחת החיים, כל מה שיש ברגשות מתעוררים על ידי התורה, וזה המובן שהתורה נקראת שירה. להבדיל משיר או ניגון, שזה רק רגש, או דיבור, שזה רק שכל. שירה זה דבר שמחבר גם את הלב וגם את השכל. וזה, לכן התורה נקראת שירה. לכן השירות שבתורה הן מיוחדות מאוד, הן הדברים הכי מרכזיים.
כן. גם אומרת חדשה, שירה זו חדשה?
השירה החדשה, כשאנחנו מגלים, שפתאום יש דבר שקודם חשבנו שהוא דבר פשוט. אתה רואה, תורה שלמה הופיעה שלא ידעת עליה, שלא הכרת אותה, והיא כולה מלאה שמחה ושירה, כמו היצירות של גדולי ישראל. כשהארי הקדוש כתב, אז פתאום יש כאילו תורה חדשה שלא הכרנו מקודם. זה הכל בנוי על אותה התורה. המהר"ל כותב את הביאורים שלו. לפני המהר"ל, יש סגנון אחר לגמרי של הבנה. המהר"ל מחדש שיטה של הבנה פנימית שנותנת לך להתבונן על כל התורה בצורה חדשה.
בעצם החידושים?
זה לא רק החידושים. זה מבט חדש על התורה. אפשר לראות את זה ברב קוק. כן, הרב קוק יש לו גישה שמאירה את כל התורה בצורה חדשה. שכל מה שלומדו לפני זה, זה גישה אחרת. זה לא רק על החידושים, אלא גם המצוות שהבנו קודם, פתאום אנחנו רואים אותם באור אחר, אור חדש.
אולי זה נקרא שירה, השירה נקראת חדשה, כאילו שהחיבור בין ה... שכל דור ודור, אני אומר לך, שהתורה, דורות קודמים ידעו מה שאמרת לי, רק החיבור בין התורה הזאת ובין הבני אדם, זה נקרא שירה, זה חיבור כמו של המוח והרגש.
אבל זה חיבור חדש,
שלא היה כמו. כי לפני כן, נגיד, התקופה של התנאים, אז היו מחוברים, ולא היו צריכים את הגמרא. הגיע דור חדש שלא היה את החיבור הזה, זה גמרא. חיברה אותה, כמו כל זה, לחיבור נקרא חדש. חיבור עצמו...
אחרי שאתה לומד את כל הגמרא, אתה מקבל תמונה אחרת מאשר אם למדת רק את כל המשנה.
כן, התנאים האלה
מתחדשת. כל התורה מתחדשת. אצל התנאים זה היה גנוז, אבל כשהם דיברו, לא ראו את זה. ראו אצלהם רק את המשנה. בדורות הבאים, כששומעים את הגמרא, פתאום רואים איזה עומק, איזה הבנה, איזה תפיסה. אז פתאום זה מתגלה שהתורה היא תורה, כאילו תורה חדשה, לעומת מה שהבנו קודם.
אבל זה שהרב קוק כותב
שירה חדשה, לא תורה חדשה, כי זה מדבר על החיבור בין התורה לבין הדור שנמצא. כלומר, הרב קוק לקח את התורות של הארי, שאנשים היום לא יקראו אותם, לא היו מתחברים לזה.
בדרך כלל, שירה חדשה,
אנחנו אומרים את זה על שירת הים. ושם כתוב שירה חדשה, הסביר את זה הרב צבי יהודה, בגלל ששם מדברים על העתיד. השם ימלוך לעולם ועד. פתאום תופסים את העתיד. בדרך כלל אנחנו תופסים את ההווה. ומה שלימדו אותנו על העבר. אבל אנחנו חיים את ההווה. כשבני אדם יתברר להם פתאום שהם רואים את כל העתיד בראייה חדשה, שלנו העתיד הוא סתום, לא יודעים שום דבר. אבל כשראו את יד השם, הבינו שגם העתיד כולו בו. אין לנו שום ספק שהשם ימלוך בעולם הבא. וזה רק אחרי שראו ניסים גדולים, שראתה שפחה לים, מה שלא ראה הנביא, נפתחו השמיים כולם, זה היה ברור שכעת אין עוד מלבדו. כי שאין עוד מלבדו, אנחנו יודעים שמה שיהיה, השם ימלוך. אז זה שירה חדשה. כי אם אתה מדבר על העבר או על ההווה, זה לא חדש. הווה כבר נפגשת בו. כשאתה מדבר על העתיד שהוא עוד לא הגיע, זה הכל חדש. מדברים כאן על גידול בתורה, בהשגה כזאת, שהכל מתחדש. ראייה אחרת מחדש על התורה. מסתכל מחדש על העולם, על מה שקורה, על העמים, על ארץ ישראל, על עם ישראל. הכל מתחדש.
גם בשירה.
אז השירה זה החיבור הזה של שני הצדדים. הצד השכלי, שהוא צד מצד אחד יותר מוחלט, יותר ברור, אבל הוא יותר קר, לא נוגע לחיים. והצד הרגשי, שהוא מראה שיש לכל זה נגיעה לחיים. כשאתה לומד על, לומד על אישה, לומד אישה היא בנויה כך וכך וכך, זה דבר שכלי. אבל כשאדם רואה את האישה ואוהב אותה, ורוצה לבנות בית איתה, מה שהוא למד קודם זה חלש. יש כעת גישה חדשה לגמרי. זה כי כאן זה עורר גם את הרגש שלו, ולא רק את השכל. הרבה פעמים אדם אומר לעצמו, אני יוצא לשידוך, אני רוצה א', ב', ג', ד', את התנאים האלה. והנה, מביאים לך הצעה של שידוך, שיש א', ב', ג', ד', אתה רואה אותה? לא, זה לא מדבר אליי. היא לא נראית לי. למה? אבל יש למה. זה מה שרצית. אבל רצית עוד משהו שאותו לא יכולת לבטא בשכל. יש משהו שהלב מבין אותו, וזה אי אפשר להגיד לאחר. וזה, כשאדם מכיר את זה, הוא יודע מה זה. או שהוא יסביר את זה, זה לא נתפס. זה העניין של השירה. שירה זה תפיסה, השגה, שמעל השכל. שהשכל לא יכול להכיל אותה. לכן גם השירה, כשכותבים שירה בתורה, תמיד זה יש אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח. כלומר, כל כמה מילים מוקפות מכל הצדדים עם לבן. מה זה הלבן? לבן זה החלק האלוקי שאנחנו לא מבינים בו כלום. מילים אנחנו מבינים, אבל לבן אנחנו לא מבינים, והלבן הוא קדוש. הלבן שמסביב זאת קדושה. חז"ל אמרו לנו שהתורה נכתבה אש שחורה על גבי אש לבנה. אז את האש השחורה אנחנו מבינים, אלה האותיות, המילים, מה זה האש לבנה? לא מציגים בזה כלום, אבל זה קדוש. לפי מה שמובא, זה קדוש יותר מהאש השחורה. וזה השירה. בשירה יש הרבה הרבה לבן. רואים שיש כאן דברים שהם הרבה הרבה למעלה מהסר. ואז התורה נראית שירה. שרואים כמה שהתורה פועלת, הגיונית וצודקת. כתוב אשר ישמון את כל החוקים ואת המשפטים האלה, ואמרו רק עם חכם בנבון, הגוי הגדול הזה. אם הגויים שומעים את המשפטים, שומעים שיש לנו צדק ויושר, זה מובן, אבל הם שומעים חוקים. מה זה חוקים? אסור שעת נס, אסור בשר וחלב. ואיך הם רואים שעם חכם ונבון? איפה רואים את החוכמה של ישראל? בשר וחלב, שני דברים שהם מותרים, אתה מערב אותם ביחד, זה נהיה טרף. איפה ההיגיון פה? שניהם מותרים, שעטנז. צמר לבד, אין בו שום איסור. פשטן לבד, אין בו שום איסור. חוט של פשטן בבגד של צמר, כל הבגד הזה אסור. וכשהגויים יראו מה שקורה עם עם ישראל, איך שעל ידי שמירת החוקים הוא הצליח כל כך, אז הם אומרים, כמה העם הזה חכם ונבון. זה דבר ששום שכל לא היה משיג אותו. מי היה מעלה על דעתו שדבר כזה יהיה אסור? אם יש עם שיש להם חוקים שמצילים, אני קראתי באיזה מקום, שזה איזה מחלה, מגיפה, באנגליה, שבדקו שיהודים לא חלו, לא נדבקו מאותה מחלה. אז חיפשו, מה ההבדל? היהודים אוכלים, הגויים אוכלים, אותו דבר, מה ההבדל? אז בררו שהיהודים לא משתמשים בסדינים, שהיה בזה שעטנז, והגויים היו משתמשים בשעטנז, ולא הבינו איך, אבל זה היה קשור למחלה הזאת. אז יש דברים שדווקא החוקים מעידים על החוכמה של ישראל, ושרואים שישראל שומרים אפילו כשלא מבינים, כשלא יודעים למה. בסוף מתברר שהחוקים האלה משפיעים. חילול שבת. זה הגיוני? הגיוני לא לשמור שבת. אדם עובד בעבודה, אז יש לו עוד 50 יום עבודה בשנה. לפי ההיגיון, הוא צריך להרוויח יותר. ואז רואים מפעל שעובד כל השנה גם בשבת, והוא בהפסדים. כולם לא מבינים, זה נגד ההיגיון. ההיגיון היה אומר שהוא צריך להרוויח יותר. ופתאום רואים שזה ההפך של כל ההצלחה, של כל הברכה. מה שבשכל זה לא נראה. בשכל זה נראה להפך. אז כאן רואים מי באמת חכם. מי שחכם שקשור עם הקדוש ברוך הוא ועושה את רצונו, שזאת החוכמה הכי גדולה שיש. כשאדם הולך לפי ההיגיון שלו, הוא רואה שההיגיון שלו, לגויים גם יש חכמים, מדענים, טכנאים, כל מיני אנשי שכל שמבררים הכל בדרך רציונלית, אבל בלי קשר לקדוש ברוך הוא. ואז מתברר שהשכל של האדם הוא לא עומד במבחן, והחוכמה האלוקית היא זאת שעומדת. ואז מתברר איפה נמצאת החוכמה. ואז יש שירה גדולה, אז מרגישים שזה הולך יחד עם החיים. התורה היא לא מהצד והחיים והצד. טוב, אנחנו נסבול, אנחנו נעשה לשם שמיים, יכולים לסבול. אבל בסוף אנחנו סובלים, ואין ברירה, אנחנו מקבלים עלינו גם לסבול בשביל התורה. בסוף מתברר שלא סובלים בשביל התורה. התורה היא רק מביאה הצלחה ורק מביאה ניצחון ולא שום הפסד. ואלה שחשבו שהם לא יקבלו את ההפסד בגלל התורה, הם אלה שמפסידים. אז כאן הלב של האדם מתמלא בשמחה גדולה. כמה היה משתלם ללכת בדרך התורה, שבהתחלה לא הבנו, לא ידענו. בסוף מתברר שזאת ההצלחה, ההצלחה הכי גדולה. אז אומרים שירה. כמו, מתי אמרו את השירה? שירת הים. היה נדמה שלשמוע למשה רבנו, זה ללכת לסכנה גדולה. והם אומרים למשה רבנו. אמרנו לך במצרים,
מבלין כברים.
מבלין כברים. ואיך ההמשך?
לא דיברנו
אליך במצרים למור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, טוב לנו עבוד את מצרים, אם נותן בו המדבר, זה כל כך מסוכן, לאן הבאת אותנו? נכון, היה שם קשה העבדות, אבל בכל זאת שם חיים, פה הבאת אותנו רק לסכנה. מה מתברר בסוף? שהייתה כאן ביזת מצרים גדולה, ביזת הים גדולה מביזת מצרים, ולא נשאר עד אחד מהמצרים, וישראל יצאו לחירות עולם. התברר שמה שמשה רבנו אמר, זאת אמת כל כך גדולה, למרות שלכתחילה היא נראית לא הגיונית ולא מתקבלת על הדעת, מביאה לסכנות גדולות. ככה נדמה. בגמרא, בתמורה, שפעם גזרו הגויים על ישראל שלא ימו לו את בניהם, כשעבדו בשבת, והלכו חכמים, רבי ראובן בן צרובלי, הלך לדבר עם הגויים ואמר להם, מי שיש, התחפש כמו גוי, הוא אמר, מי שיש לו אויב, מה הוא רוצה, שהוא יהיה עני או עשיר? אז אמרו לו, עני. אז הוא אמר, תנו להם שלא יעבדו בשבת, הם מפסידים 50 יום בשנה, הם יהיו עניים. מי שיש לו אויב, הוא רוצה שהבנים שלו יתרבו או לא יתרבו. של האויב, שלא יתרבו. כלומר, תנו להם לשמור על טהרת משפחה, שהם אסורים שבועיים במשך חודש. תנו להם לעשות ברית מילה, שהם יהיו חלשים, וכדאי. אז כל המצוות נראות כאילו הן מפסידות את ישראל. מה בפועל? עם ישראל מוצלח יותר מכל הגויים. ככל שאנחנו שומרים תורה, היה בארץ, בזמנו מפעל קור, היה מפעל לפלדה. שמפעילים שם תנורים מאוד מאוד ענקיים, שכדי לשמור על העוצמה של החום, צריך להפעיל את זה כל הזמן, אז הם קיבלו יותר מהממשלה לעבוד בשבת. כי אם יצטרכו אחר כך, אם מחבים את התנור ולהדליק אותו מחדש, זה המון המון הפסדי. ומשום מה, המפעל הזה כל שנה צבר הפסדים. כל הזמן היו הפסדים. ואמרו להם לסגור בשבת, לא עולה על הדעת, הם לא יסכימו, יהיה להם הפסדים יותר גדול. וכל הזמן הממשלה בסוף כל שנה נותנת להם תקציב להחזיק מעמד, כי הם לא מחזיקים. הכל יוצא בהפסדים. עד שעלתה קואליציה שהייתה צריכה מאוד את הדתיים, והם בעל כורחם הכריחו להפסיק את העבודה בשבת. באותה שנה, פעם ראשונה, לא היה שום הפסד. זה היה נראה כל כך לא הגיוני. גם מפסידים יום, גם מפסידים את הזמן להפעיל את התנור, וצריכים להיות הפסדים. לא, אין הפסדים. כן? כאן רואים שמה שמצליח את העולם זה ברכת השם. זה לא השכל של האדם, לא התוכניות שלו, לא מה שאדם חושב. האדם חושב שבדרך הזאת הוא יצליח, וכשיש קדושה, זה מביא ברכה, למרות שזה לא שכלי. וכאן המבחן של האדם. אם הוא עומד במבחן, שזה נראה כאילו נגד השכל שלו, ובכל זאת, לא לזוז מהתורה, להיות מוכן לסיכונים, אז הוא עומד ברכת השם. כן.
יש עניין
לתורה
לעשות
עם דברים
נגד
ההיגיון?
כאילו, אם אתה עושה נגד
ההיגיון? זה לא נגד ההיגיון. התורה מלמדת אותנו שיש היגיון שהוא יותר גדול מההיגיון של האדם. זה לא דבר נגד ההיגיון, כי זה לא שכלי, זה שכל יותר עמוק. כמו שמובן, לא זוכר מי המקור שלו, שבמקום שמסתיימת הפילוסופיה, שם מתחילה האמונה והתורה. הפילוסופיה חוקרת את העולם לפי המציאות של היום. אבל השם לא ברא את העולם בשביל המציאות של היום. הוא ברא את העולם הזה ככלי זמני למציאות יותר גדולה, יותר שלמה. אז התורה היא מכינה את העולם למציאות השלמה יותר. שבגבולות של המציאות של היום זה נראה שזה לא הגיוני. כי האדם לא יודע שהפנימיות של כל העולם זה יד השם שמובילה לעתיד לשלמות גדולה. ובשכל של האדם, האדם לא משיג את זה, אז הוא חושב שזה לא יקרה. כן, עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה, שירה מלאה אומר סלע. והמילה להרחיב, אנחנו יודעים שזה כשהוא רואה איך שבאותה הלכה, באותו פרק, אפשר להרחיב הרבה ולהגיע לכל מיני מקומות שלא היה עולה על דעתנו להגיע לשם. לראות ממש כאילו תורה חדשה. והשירה היא, אחרי שזוכים להשיג ששירה גדולה כאן, אז כעת רואים שהשירה הזאת נוגעת לכל פרט. לכל פרט ופרט מאותה הלכה רואים את השירה. לדוגמה, אנחנו רואים הרבה פרקים בתנ"ך שמסודרים לפי א' ב'. זה... כשאנחנו רואים, קוראים את התוכן, הבנו את התוכן, אבל אחר כך אנחנו מתחילים לראות מה כל חלק מהאלף בית עשה בשביל התוכן הזה. איך שבכל אות יש את כל העניין של כל הפרק. כן? כמו במגילת אסתר. אנחנו קוראים את מגילת אסתר, אנחנו רואים איפה היה הנס, בסוף המגילה. ושאסתר נכנסה ונדדה שנת המלך, מה שהיה בהתחלה בכלל לא שייך. כל השיגעון של אחשוורוש, עוד משתה של 180 יום ושבעת ימים לכל השרים שלחצר גינת והשיגעון שלו עם ושתי, שמה צריך לספר את כל זה? אפשר להתחיל לספר לנו בפרק ג' או פרק, סוף פרק ב' שאחשוורוש לקח אישה יהודיה למלכה. מה אכפת לנו מה שהיה קודם עם ושתי, ושהמלך ניסה את כל הנשים ואת כל העצות של ממוכן וכל הבגתה והבגתה, זה טר וחרקס, את מי זה מעניין כל אלה? אפשר להתחיל משם. חז"ל אומרים לנו, זה ראיתי בספר החדש של הרב סולובייצ'יק, אלמלא אגרות ראשונות, לא נשתער משונאיהם של ישראל שריד ופליט. בזכות האגרות הראשונות, שהמלך שלח להיות כל איש סורר בביתו מדבר כלשון עמו, שיגעון כזה, שחז"ל אומרים, מה זה? כל פרדס חי שולט בבית שלו. צריך פקודה של המלך, כל טמבל הוא בבית שלו, מרגיש מלך. הוא אומר לאשתו מה לעשות. מלך מוציא צו מלכותי ושולח אגרות. כל העמים הבינו שהמלך הזה הוא מישהו, חסר לו בורג בראש. מלך כזה מסוכן להתרסק. בלי זה לא היו מחכים שנה שלמה להרוג את היהודים. לא היו מחכים עד שמרדכי ואסתר יעבור, מיד היו, רק שומעים שלהרוג את היהודים בי"ג באדר, לא מחכים לאדר, הורגים אותם כבר כעת. היו שם אנטישמים, עמלקים גדולים מאוד. למה הם לא עשו? אמרו, המלך הזה, ראינו את האגרות שלו, מחר הוא יתעצבן עלינו, יהרוג אותנו. נחכה לראות אם זה רציני, כל הגזרה הזאת. אז מתברר לנו שכל מה שהיה בהתחלה, זה שייך לנס. ומתברר לנו שדברים שאנחנו לא מתארים לעצמנו, ריבונו של עולם מביא את הכל בחשבון. מה שאנחנו אומרים בתהילים, מלכותו בכל משל. אתה חושב שהשם מולך רק בקטע הזה, ובקטעים אחרים שם אין מלכות השם? בתוך החמאס ובתוך העצות שלהם, ובתוך המנהרות שלהם, ובתוך החיזבאללה ואלה באיראן. כל מקום השם נמצא, שומע ומקשיב ומתערב בתוך העצות שלהם, הם בטוחים שהם הולכים להצליח, ופתאום השם הופך להם את הכל. בחומם אשית את משתיהם. בתוך המשתה שלהם השם נמצא ושם הוא משגיח על הכל. וזה הלימוד הגדול, שאין דבר שאין בו השכחת השם. כל העולם. מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיו. מחשבות השם עמקו ואין חקר. אין פינה שהשם לא שולט ולא משגיח. אז רואים איזו שירה גדולה שמשבחים לשם על כל דבר ודבר. במצוות של התורה, רואים את החוכמה של התורה מכל דבר. הזכרנו פעם שעברה תפילין, נכון? הזכרנו על צבע שחור שבתפילין. זה כמו אותיות של התורה. אותיות של התורה על כל התורה. תפילין זה כמו אות על כל יהודי. כל יהודי יש עליו כאילו אות של תורה ששומרת עליו, מגלה את הקדושה שלו. שם השם נקרא עליך, על כל יהודי ויהודי, וזה התפילין, כי אתם מבינים מה זה עניין של השחור. שחור שהוא מובלט על ידי הסביבה, על ידי הלבן. וכך, כל יהודי ויהודי, ההבלטה שלו. ומה זה? בימים טובים, בראשי החודשים, לא מניחים תפילין. מוסף של ראש חודש. למה? כי אז יש היקף של קדושה, שההבלטה פרטית היא פוגמת. אז כל האווירה היא קדושה. הכל מלא. זה כמו שבת. בשבת אין מקום לתפילין. תפילין זה מוריד. זה כאילו אות פרטי. כל העולם זה אות. אות היא בני וביניכם. האוויר של שבת, הדיבור של שבת, ההליכה של שבת. ואז כשאנחנו שואלים את עצמנו בתורה, אין איסור לדבר דיבור חול בשבת. למה אסור לדבר דיבור חול בשבת? זה חושית, אנחנו לומדים את זה מישעיה. למצוא חפצך לדבר דבר. שנית, אנחנו לומדים שאם השבת ממלאת את כל התחומים בחיים, איך ייתכן שבדיבור לא יהיה ביטוי לשבת? מה זה, השבת זה רק בעבודה של ידיים? בדיבור לא צריך לראות שזה שבת. לומדים שצריך בגדי שבת, שירים של שבת, אוכל של שבת. צריך שהשבת תיתן רושם בכל פינה ופינה. הוא בא בירושלמי, שבחור, תלמידים, נדמה של רבי יוחנן, שאמרו שהם היו עניים, ואמרו לו, כי מלבושנו בחול, כך מלבושנו בשבת. מה נעשה? אין לנו בגדים בבגדי שבת. אז הוא אמר להם לשנות. אם תמיד החגורה היא למעלה, שבת תלכו עם החגורה למטה. אם בחול החגורה למטה, בשבת תעשו למעלה. העיקר שיראו ששבת זה נראה אחרת. לראות את הכל, כל מה שאפשר. סדר אכילה, סדר של בגדים, הבית, הקשר בין האבא לילדים, בין האיש לאשתו, בין האישה לבעלה. שבת צריך לתת רושם על הכל, ואז אנחנו מבינים שבעצם כל הלכה היא נוגעת לכל השבת. אם אדם מדבר בשבת דיבור של חול, אז לא רואים שזה כעת שבת. וכך, כל צורת החיים, כל הלכה והלכה, היא שייכת לכל צורת החיים. זה שירה מלאה, עומר מלא. והשירה היא הולכת ומשתפכת גם כן על כל פרטי ההלכה. על כל הנטיות של מסע ומתן שבה, יש ויכוח. אביי אומר כך, רבא אומר כך. כשמעמיקים, רואים שגם באביי וגם ברבא, כל אחד מגלה איזה דבר חדש, איזה קדושה, איזה מדרגה עליונה, שאפילו של ההלכה, נניח, נפסק כמו רבא ולא כמו אביי, אבל יש כאן עומק גדול. דוגמה ניקח מחלוקת אחת. ייאוש שלום מדעת, מחלוקת אביי לרבא. אביי אומר לא אבי ייאוש, אסור לקחת את זה. רבא אומר אבי ייאוש. זה נראה מחלוקת. וכשאתה בודק למה אביי אומר לא אבי ייאוש, מה זה? כי הקשר של האדם עם הרכוש שלו זה לא רק קשר גופני, זה גם קשר שכלי. כשאדם חושב שהדבר שייך לו, הוא לא יודע שהוא איבד את זה, אז זה עדיין שייך לו. אז התורה מלמדת להסתכל על כל החיים, אפילו על החפצים, גם דרך הקשר הנפשי של האדם. שמתם לב שלאדם יש קשר נפשי עם חפצים? אם אדם יש לו את הבגד שלו שהוא רגיל בו, ייתנו לו בגד חדש, אבל הוא מרגיש את הבגד שהוא רגיל בו, יש לו יותר חיבור לזה. אדם במקום שהוא נולד, גדל בשנים הראשונות, מזדמן לכם, שאחר כך עוברים דירה. תמיד שעוברים ליד אותו מקום יש איזה רגש מיוחד. רואה, מה זה? זה סתם עצים ואבנים, אין כלום. יש לאדם התקשרות נפשית. ואביי אומר שלכן, כשאדם לא יודע שזה אבא, זה לא ייאוש, אסור לקחת את זה. כי הקשר לקחת רכוש זה לא רק שאתה משלם כסף או עושה קניין, אלא יש כאן גם איזה קשר פנימי, נפשי לדבר. רבא אומר אבי ייאוש, גם רבא יודע את הסברה הזאת, אבל רבא אומר שאחר כך הוא יתייאש. אז האם אני מסתכל שכיוון שדבר עתיד להיות, אז זה מי כעת כבר כאילו פועל, וזה רבא לשיטתו, של עד זומם למפרע הוא נפסד, ולחי שעתיד ליפול, ועוד כמה דברים שרבא באותה שיטה, שרבא מסתכל, אם בעתיד זה יהיה כך, אני מסתכל לעתיד, לא מתחיל ממחר, העתיד מתחיל מהיום. כבר מהיום, מה שבעוד דקה, הרגע זה נקרא עתיד. העתיד לא רק מחר. מה שיהיה בעוד שעה זה עתיד, זה עדיין נעלם. אחר כך, עוד שעה זה יהפך להיות הווה, עוד שעתיים זה יהפך לעבר. אז כל החלקים של הזמן הם מקושרים ביחד. אז רבא מלמד כאן גם לימוד אמיתי. השאלה כאן מה מכריע, אז פה הגמרא פסקה כמו אביי. אבל לא רואים.
כל הדברים האלה?
בירוש שלו מדעת.
לא, אני שואל, בכל הדברים שאבא הזכיר
שהם... בעת זומם גם הלכה כמו אביי. רואים שאצל רבא הוא אומר תהליך מתפתח, אני מסתכל מי כעת כאילו זה כך. רבא אומר, אביי אומר לא, אם לא הייתה התפתחות מסוימת, אני עדיין נמצא בהווה, בהווה עדיין הוא לא התייאש, זה עדיין שלו. יש דברים שאנחנו הולכים אחרי התחלה, יש דברים שהולכים אחרי הסוף, עד גמר מלאכה. יש את זה גם בשכיר, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ואינה לסחירות אלא לבסוף. אז לכאורה זה מחלוקת בהלכה, אבל המחלוקת בהלכה הזו היא נוגעת לתפיסה של חיים שלמים. זה כל החיים בנוי על זה. וכאן אנחנו לומדים לראות איך שבדבר שנראה כאילו פרט הלכתי, קטן, שולי, יש בזה עולם שלם שיש לה. איך מסתכלים על החיים, איך אני מבין את העתיד, איך אני מבין את האדם, איך אני מבין את הקשר של האדם עם הרכוש, זה לא דבר קטן. זה דבר שהוא שייך לכל החיים. יש לנו רשות הרבים ורשות היחיד. יש רשות הרבים לשבת, רשות היחיד לשבת. יש רשות הרבים ורשות היחיד לדיני ממונות. אדם ברשות היחיד, הוא לא יכול לעשות קניין, קניין ברשות הרבים. משיכה ברשות הרבים, משיכה ברשות היחיד. זה דיני ממונות. יש לנו רשות הרבים ורשות היחיד לעניין טומאה. ספק טומאה ברשות היחיד, תמת, ספק טומאה ברשות הרבים, טהור. אתם רואים שכמה מושג, המושג הזה של רשות הרבים ורשות יחיד, מושג שנוגע להמון המון תחומים. דיברנו פעם על רשות הרבים ורשות היחיד של שבת, כן, שזה 4x4 בגובה 10. כן? לא מכירים את זה?
לא. משה.
רשות היחיד זה 4x4 בגובה 10 טפחים, נכון? 4x4 זה 4 אותיות של שם השם, י' כ' ו' כ'. כשכותבים את זה מלא י' ו' ד' כ' י' ו' י' ו' כ' י' זה 10. השם השם מופיע ב-4 וב-10. אז רשות היחיד זה רומז לרשות של הקדוש ברוך הוא. רשות הרבים זה רומז לרשות של כוחות הנפרדים, שזה עולם תחתון, עולם של חול, עולם של טומאה. לכן כשאדם רוצים מרשות היחיד לרשות רבים, זה לא רק שהוא רוצים ממקום כזה למקום כזה, אלא הוא שינה את המעמד שלו מקדושה לטומאה. ולכן זה שינוי מאוד מאוד מאוד, שזה גורם חילול שבת. ככה אנחנו לא מבינים מה אדם עשה. הלך עם מטפחת בכיס, יצא לרשות הרבים, מה הוא עשה כאן? ואיזה מלאכה הוא עשה? לא עשה שום שינוי. אדם מבשל, אני מבין, האוכל לא היה מבושל, כן הוא בישל אותו, שינה אותו. אבל כשהוא יצא מרשות היחיד לרשות הרבים, מה הוא עשה? הוא שינה את האוכל. האוכל היה קודם בקדושה, כן הוא בטומאה. אז נכון שמבחוץ על האוכל אתה לא רואה כלום, אבל יש הבדל עצום בין אוכל כשר ואוכל טמא. מהות אחרת לגמרי. יהודי בארץ ישראל יצא לחוץ לארץ. זה יצא למקום של טומאה ושינה אותו. כל תלמיד חכם שיצא מארץ ישראל, שיצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, כתוב בעבוד דרבי נתן, פגם. הקדושה שלו, התורה שלו, האישיות שלו נפגמה. מה הוא עשה? הוא הטיול, הוא החיים, חזר, כל מיני חוויות. מצוין. אז אמרו, הוא פגע, קדושה שלו נפגמה. זה כבר לא אותו אדם כמו שהיה לי קודם. הרבה פעמים
שזה גם הפוך?
שמחה.
הרבה פעמים שזה גם, איך
מתפרש
הפוך
אתה? כן. שמי הרבים היחיד אלא מה? כן, הוא מכניס את זה לקדושה, וגם שינה את המהות של זה. והשינוי של המהות הזאת בשבת, זה שינוי ערכי. הרבה יותר מאשר לבשל.
זה דבר טוב.
פשוט הרבים בדרך כלל זה שיר. רשות הרבים במקום שיש שם הפקרות. רשות היחיד, אתה יכול לשמור על צניעות, דרך ארץ, ברשות הרבים אתה לא שולט. הרבים שולטים. במקום שהרבים שולטים, עין הרע שולט. האדם לא משתנה, האישיות שלו יחד איתו. כל מקום שהאדם נמצא גם ברשות הרבים, מותר להעביר בתוך 4 אמות. למה? כי 4 אמות של האדם הם יחד איתו. יש בני אדם שהם מושפעים בחוץ. אבל אדם רגיל, אז יש עליו שמירה, איפה שהוא נמצא. אם תראה בעשור לעצור.
כן. אז אני חושב שאם באיזה מקום,
יוצא
לחוץ
לארץ
לתור
לימוד
תורה, זה
בין אותם
של
מודע.
אם הוא יוצא
לצורך לימוד
תורה, אז הוא בעצם שומר על
הרעמות
שלו, ואז הוא לא
מושפע מזה. כן, אבל בכל זאת, אנחנו יודעים שהיו תנאים שלא הסכימו אפילו לצורך אחד. זה מאוד מסוכן. יכול להיות שאפשר, אבל אדם מכניס את עצמו לניסיון. כן, אז גם הנטיות של המסע ומתן, כמו המחלוקת הזאת, אם הולכים אחרי מה שעתיד להיות או מה שעכשיו, עד אשר פירוש שירים מענג ומעדן יוכל להתפשט על כל התורה כולה. על כל התורה, אפילו המעשית וההלכתית. כעת, אפילו כשאדם בא לעשות איזה מעשה של הלכה, הוא פתאום רואה את זה בצורה אחרת. לא רואה סתם שעשה כך או עשה כך. חוץ ממה שהסתרע על כל האגדה, מהירה בזוהר האורה, רוחנית העדינה, ברור שזה משפיע מאוד על האגדה, על המבט הנפשי, על ההלכות, זה ברור, אבל אפילו על ההלכה בעצמה, אדם כבר מסתכל אחרת. כמו שנזכר בזוהר, שמי שכועס בשבת, עובר על לא תבערו אש בכל מוסדותיכם ביום השבת. כי הכעס מבעיר את האדם, וזה כאילו הוא מדליק אש. וכתוב שמי שטועה בשבת בתפילה, אז צריך לבדוק במעשיו. למה צריך לבדוק במעשיו? כי מה שאנחנו חושבים שאנחנו מדברים, זה נראה כאילו אנחנו שולטים בדיבור. אבל מתברר שגם הנפש היא שולטת בדיבור. לכן שליח ציבור שטעה, סימן רע לשולחיו, לפני ששלוחו של אדם כבודו. וכשאדם טועה בדיבור, זה לא סתם טעות. זה משהו בנפש לא בסדר. כן, אם באדם ביום שבת אמר, אתה חונן לאדם דעת, אז כנראה שהחול חדר לתוך הנפש. פעם מישהו שאל אותי, הוא לא רואה שהוא עשה שום דבר רע. שאלתי אותו אם כעסת השבוע, אמר לי כן. אמרתי לו, כתוב שכעס זה כמו להעביר אש. בגלל זה, זה בא לו טעות. אז כל, זה אחר כך, כשאנחנו לומדים דברים כאלה, אז אחר כך האדם מסתכל על כל דבר בצורה אחרת. הרבה יותר שלמה, הרבה יותר עמוקה, גם על המעשים בתוך החיים, הוא לוקח אותם הרבה יותר ברצינות. אני חושב שאני אגיע את זה.